טוב, ערב טוב, סייעתא דשמיא, נדבר קצת מענייני פרשת במדבר. אם יספיק הזמן, נדבר קצת מעניינים של אנחנו לקראת חודש סיוון. כמה מילים אולי לגבי החודש. וכמובן יום ירושלים, צריך לחרוז את כל הנושאים יחד על הובי. התקללות הזמנים הזו היא לא מקרית. מששת ימי בראשית התכווננו הדברים ככה שהכל ייפול. פרשת במדבר, יום ירושלים, ערב ראש חודש סיוון, ככה אנחנו לקראת. שניים וארבעים יום לעומר, אמרו תלמידי הגרא, זה הרבה לפני קום המדינה, כן? אז הם אמרו שיש שני ימים בספירה שהם לא ימים של דין. ככה הם אמרו, אנחנו מדברים הגרא, אנחנו מדברים, זה בערך זמן הבעל שם טוב, 250 שנה אחורה. ככה, אחד זה היום ה-20 לספירה, שזה ה' באייר.
כמה?
ה' באייר, היום ה-20 לספירה. והיום השני זה היום המ"ב לספירה, כ"ח באייר, שזה יום ירושלים. כמובן שהם לא ידעו, לכאורה, לא על יום ירושלים ולא על יום העצמאות. שני ימים הם לא ימים של דין בספירה, היום ה-20 והיום ה-42. אנחנו נמצאים ככה בליל ה-42 ממש. פרשתנו פותחת: וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. אנחנו הלא יודעים שמשה לא נכנס לארץ, אז למה התורה הקדושה טורחת לומר לנו שהדיבור שהקדוש ברוך הוא דיבר עם משה היה במדבר? לארץ הוא לא נכנס, הדיבור הזה לא היה במצרים, כי ממצרים הם יצאו, ממילא זה במדבר. ואנחנו יודעים שהתורה לא מבזבזת מילים במרכאות, כן? אין אות יתרה או חסרה בתורה, הכל מאוד מדוקדק, הכל בא להורות לנו. תורה זה מלשון הוראה, תורה זה מלשון לימוד, כן? יש לנו לימוד לזה. עכשיו, כיוון שהתורה היא איננה ספר היסטוריה או ספר אחר, אלא ספר הוראות לחיים של כל אדם, לרבות של כל יהודי החי בזמננו, ספר אקטואלי, זה לא ספר שבא לתאר מה שהיה, אלא ספר שבא לתאר איך צריך להתנהג היום. אז ודאי שאנחנו צריכים לראות מה ההוראה שאנחנו יכולים ללמוד מהתוספת הלכאורה, כן, במרכאות מיותרת, של המילה במדבר. למה היה חשוב לתורה להגיד וידבר השם אל משה במדבר סיני? הייתה יכולה לומר וידבר השם אל משה באוהל מועד באחד לחודש, והיינו מבינים ממילא שמדובר במדבר סיני, כי אין מקום אחר. יצאנו ממצרים ועוד לא נכנסנו לארץ, ומשה לא נכנס לארץ ישראל. היינו יכולים ללמוד את זה. אלא צריך להבין מה הייתה המטרה, בהנחה, עם היומרה האנושית שאנחנו מסוגלים להבין, אבל חז"ל, הקדושים לימדו אותנו את זה, אז אנחנו יכולים להוציא את המילים האלה בכלל מהפה, יכולים להבין. צריך להבין מה הייתה המטרה של הקדוש ברוך הוא בכלל בהולכה של בני ישראל דרך המדבר. לא לכאורה, הקדוש ברוך הוא יכול היה לקחת אותם ממצרים ועשה אתכם על כנפי נשרים ולשים אותם בארץ ישראל. למה צריך לעשות את המסע הזה שעובר במדבר? מה מיוחד במדבר? או להעביר אותם דרך ארץ אדום בכוח. בני אדום יצאו לקראתנו ולא הרשו לנו לעבור בארצם, אבל הקדוש ברוך הוא שהוציא אותנו ממצרים וקרא לנו את ים סוף וחולל לנו את כל הניסים, יכול היה להעביר אותנו בכוח דרך ארץ אדום. מה הבעיה? בפני כוחו הנשגב לכאורה אין שום מעצור. אז למה היה חשוב לו להוליך אותנו במדבר 40 שנה במדבר? אנחנו יודעים שמדבר לשון מדבר, אותיות מדבר. אדם שמגיע למדבר, כוונת הדברים שהוא מגיע למעלה של מדבר. איפה אנחנו נסביר את הדברים קצת יותר. דרגה של מדבר. דרגת מדבר, לומר על מישהו שהוא בדרגה של מדבר, זה לומר עליו שהוא שפל, שהוא ענב, שהוא קרקע נוחה לקבל כל דבר, שהוא במידה מסוימת עושה עצמו הפקר. המדבר כולו הפקר, זה מקום ההפקר, מדבר. מקום ההפקר. אדם שעושה את עצמו הפקר. והסימן היפה ביותר לאדם שהוא הגיע לדרגות הללו של ענווה ושפלות שלא נובעת מזה שהוא לא מעריך את עצמו, לשפלות שנובעת דווקא מהכרת ערך עצמו, דווקא מהכרת ערך עצמו כרוח ממללה, כמדבר. הסימן היפה ביותר הוא שהוא לומד לדבר. הוא לומד לדבר. לא הכוונה שהוא לא יודע להוציא מילים ומשפטים מהפה, אלא הכוונה שהדיבור שלו הוא דיבור בנחת, הוא ללא צעקות, הוא דיבור נקי, הוא דיבור שמשתמש בשפה בצורה מדויקת, הוא דיבור גבוה, לא חס ושלום שהוא לא בגובה העיניים, כן? תכף נדבר על קצת על גובה העיניים, אבל אלא הכוונה שהוא דיבור גבוה, הוא לא משתמש במילים נמוכות. אפשר לתאר דברים בכמה אופנים. אפשר להגיד על דבר שהוא מסריח, סליחה על הביטוי, ואפשר לומר שהוא איננו מריח טוב. אפשר להגיד על בהמה שהיא טמאה, ואפשר להגיד על כל הבהמה אשר איננה טהורה. אפשר לומר את אותם דברים בצורה נקייה, בדיבור גבוה, וחס שלום לומר אותם בצורה אחרת. האדם שמגיע לדרגת מדבר, הדיבור שלו, היכולת שלו לדבר, היא היכולת כמו שהקדוש ברוך הוא היה רוצה לראות את עם הסגולה שלו נוקט בה. זה נכון שאנחנו, יש ביטוי עממי כזה שדבר איתי בגובה העיניים, ומסתם הנטייה שלנו, הנטייה הטבעית שלנו, או בסלנג, בדיבור היומיומי, היא לחשוב שאני צריך לדבר בגובה של השומע. כן? כשאומרים לי, דבר איתי בגובה העיניים, אז אני ממילא מבין שמי ש... זה ביטוי בסלנג היום. אז אני מבין שמי שאומר לי את זה רוצה שאני אדבר בגובה שלו. כן? אז אם הוא נמוך, אז בגובה של ה... של ה... או באופן שהוא מסוגל לקלוט או להבין, או שהוא רגיל לדבר בו. אבל חז"ל לא לימדו אותנו ככה. חז"ל לימדו אותנו שצריך לדבר בגובה העיניים, אבל בגובה העיניים שלי. זאת אומרת, לא בהתנשאות, אבל בפירוש לא משפילים את הדיבור. תרים את המדבר, את מי שאתה מדבר איתו, תרים ברמה. אל תרד אליו. מבחינת רמת הדיבור אני מדבר. זה חס ושלום לא בגאווה ולא בהתנשאות. זה לא דיבור שהוא מליצי רק בשביל להתפאר, או להתכבד בקלון חברי חס ושלום, או כל דבר דומה לזה. אלא הכוונה זה שאני מעריך את כוח הדיבור. ולכן אני לא מוכן להשפיל אותו. להפך, תתעלה. זה אגב, אם תרצו, הפירוש של וידבר השם אל משה במדבר סיני, ומה משה אומר, ומה בדרך כלל אנחנו יודעים, שאחרי שוידבר השם אל משה, אז אנחנו אומרים, ויומר משה אל בני ישראל. יש דיבור, ויש אמירה. הדיבור הוא בא מלמעלה למטה, הוא מלשון הדברה. כן? הדבר עמים תחתינו ולאומים תחת רגלינו. הכוונה שאדם מדביר משהו זה שהוא מוריד מלמעלה למטה. הנה איך שהוא מדביר מקק, חוץ מגבותכם, אז הוא מרים את הרגל ומוריד אותו. אמירה זה לשון אמיר העץ. זה אני לוקח משהו מלמטה ומאמיר אותו כלפי מעלה. אוקיי? אז אנחנו מתכוונים שכשאנחנו מדברים על דיבור שהוא צריך להיות בגובה העיניים, שאנחנו מדברים על דיבור שהוא צריך להיות מתחשב בזולת, שהוא צריך להיות עדין, שהוא צריך להיות מרומם, שהוא צריך להיות מחזק את הזולת, אבל בשום פנים ואופן לא מתנשא. זה ברור. זאת אומרת, מהבחינה הזו הסלנג הוא בסדר, כן? זה אל תתנשא עליי. אבל כשאנחנו מדברים על דיבור בגובה עיניים, אנחנו מדברים על דיבור בגובה עיניו של המדבר, שצריך להיות גבוה, שצריך להיות דיבור נקי, דיבור מדויק, לא דיבור שאפשר להבין אותו בכמה צורות, לא דיבור קטוע, הרעיון מסתיים, הדברים נאמרים בצורה כזו שהשומע בוודאי יבין אותם, לא ישאירו אותו בהרפול, לא ישאירו אותו ב... לא יעשו עליו מניפולציה. הדיבור צריך להיות דיבור שהוא ישר, הוא לא מתפתל ככה, הוא לא נועד לעשות על השומע איזו מניפולציה רגשית או אחרת, אלא הוא דיבור שנועד לא רק ליצור קשר בין בני אדם, להביע רצונות וכו', אלא זה דיבור שנועד לברוא דברים, לברוא ממש. כמו שאנחנו יודעים שכל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה ללא יוצאים מן הכלל, נבראה בדיבורו של הקדוש ברוך הוא. נכון, ברוך שם הרבה העולם. ויאמר השם, יהי אור. ויהי אור. ויאמר השם, כן? יש אמירה. הדיבור הזה הוא כוח עצום, ולעם ישראל נתייחד הכוח הזה ביותר, במעלה גבוהה בהרבה מאומות העולם, שלא כערך בכלל. שתבינו עד כמה זה קיצוני, אז הדיבור, ההפרש בדיבור של אומות העולם לדיבור של יהודי, זה הפרש בין שיח החיות לדיבור של אומות העולם. זה משהו שונה לגמרי. אולי יותר גדול אפילו, כי שיח החיות ודיבור של אומות העולם זה דומה. ושיח של יהודי, דיבור של יהודי, אמירה של יהודי, כיוון שהיא בורית במציאות, היא לא שייכת בכלל לדיבור אחר. הדיבור של אומות העולם הוא דיבור שנועד ליצור קשר בין האנשים. זה סינטקס. יש מילים שמתחברות למשפטים כדי שאומות העולם יוכלו לחשוב, יוכלו להביע את עצמם, יוכלו להביע רגשות, יוכלו לעזור זה לזה, כן? וכולי. הדיבור של יהודי הוא דיבור שבורא במציאות. הוא משנה את המציאות כל העת. שום דבר ממה שיהודי אומר לא הולך לאיבוד אף פעם, לטוב ולמוטב. זה כלי חזק מאוד, ואנחנו כבר יודעים שכלים חזקים יכולים להיות גם כלים להרע בצורה חזקה מאוד. חיים ומוות ביד הלשון, והמוות. הלשון קובעת. אבל הזכרנו כבר בשיעורים קודמים, שאצל יהודי, שלשון הקודש אומרת חפץ, היא מתכוונת למה שנוצר ברצון אצל היהודי. הרי כשאתה שואל מישהו מה חפצך, הכוונה מה אתה רוצה, אבל אתה באותה מידה יכול לומר לו תביא את חפציך ובוא עימי. מה הכוונה? תביא את המטלטלין שלך. אבל למה אתה נוקט בלשון חפץ? כי אנחנו יודעים שהרצון אצל יהודי יוצר דברים, יוצר חפצים. נקרש מדק שבדק, מרוחני לדק שבדק, עד שהוא מתגשם פה לגשם ממש, גשמיות. אותו דבר זה הדיבור. כשאני אומר למישהו, אני מזמין אותו לשאת דברים, הכוונה שלי כשאני מזמין אותו, זה שהוא יאמר משהו. אבל באותה מידה אני יכול לעזור למישהו לשאת את הדברים שלו לאוטו. מה לשון הקודש מתכוונת? דיבור יוצר מציאות, יוצר בגשמיות פה שינוי. זה בריאה, זה יצירה, זה חידוש. כל דיבור שיוצא מהפה של יהודי, לטוב ולמוטב. אם חס ושלום יוצא מדיבור של יהודי, אבא, אמא, כועסים על הילד, אומרים איזה מילה לא טובה לילד, זה לא נעלם מהמציאות. זה לא נעלם, זה נשאר לעולמי עולמים במציאות. וזה פועל במציאות ומשנה. רק הקדוש ברוך הוא ברחמיו לא מקיים כל את מה שאנחנו מוציאים מהפה כל הזמן. זה רחמים גדולים של הקדוש ברוך הוא. הוא נוקט איתנו במידה של חמלה, כיוון שהפה שלנו הוא לא מספיק קדוש וטהור, אני לא מדבר עליכם, אני כמובן מדבר עליי, אז ממילא, כיוון שאני מדבר גם דברים בטלים, וגם דברים שלא צריכים, וגם סתם דברי הווי, אז לא כל דיבור נחשב, אבל לו יצואר שהדיבור שלי היה רק דיבור של קודש, רק דיבור בדברי תורה ובדברים צריכים ממש וכו', ודיבור שהוא כולו נקי, ודיבור שהוא כולו על פי רצון השם, ממילא כל מילה שהייתי מוציא מהפה הייתה מתקיימת. מה פשט צדיק גוזר והשם מקיים? איך עשה דיגו זו? הוא מוציא מילים מהפה, מברך.
דיבור.
ודיבור. אבל כיוון שהדיבור אצל הצדיק הוא דיבור טהור, קדוש, נקי, אז כל מה שיוצא מהפה שלו מתקיים. כמו שראינו בחז"ל ובגמרא ובתנ"ך, שניבא ולא ידע מה ניבא. כן? דברים שיצאו מהפה ובסופו של דבר התקיימו. לטוב ולמוטב. לכן צריך להוציא מהפה דברים טובים כל הזמן, כי אתה לא יודע מתי זה יתקיים. אתה לא יודע. זה, כן, זוכר שהייתי ילד, אז הסבתות שלי, זכרונן לברכה, היו מלמדות אותנו שחייבים להוציא רק דיבורים טובים מהפה, כי יש מלאכים בשמיים שעונים אמן אחרי האדם. ואתה לא יודע מתי הם יגידו את האמן. צריך להיזהר. אולי אתה עכשיו מוציא איזה דיבור לא טוב מהפה, והם אומרים בדיוק אמן. שמרחם. אז להוציא כל הזמן דיבורים טובים. אתה לא יודע מתי הם יאמרו את האמן. אבל היום שאנחנו קצת יותר בוגרים ותופסים את העניין, אז בין אם זה נכון, זה ודאי נכון שיש מלאכים שעונים אמן אחרי אדם, אבל באופן היותר מופשט של הדברים, זה פשוט. כיוון שהדיבור בורא במציאות, וכיוון שהוא איננו הולך לאיבוד, גלי קול שנוצרים כשאני מדבר, הם יוצרים תנודה באוויר, והתנודה הזו נשארת לעולם. היא הולכת ונעשית חלשה יותר ויותר, והחושים שלי מתקשים יותר ויותר לקלוט אותה עם חלוף הזמן, אבל היא נותרת במציאות. כמו שאנחנו יודעים, שיש היום מכשירי הקלטה, שאני יכול לדבר פה, והמכשיר יקלוט את הדיבור שאני דיברתי פה בלוויין, שהמרחק ביני לבין הלוויין יכול להיות עשרות, אם לא יותר, קילומטרים. עכשיו, הכל הלא לוקח לו זמן לעבור את המרחק הזה. זאת אומרת שהקלטה של מה שנקראת בזמן אמת היא לא ממש בזמן אמת. נניח שלכל לוקח 40 קילומטר לעבור 10 דקות או 7 דקות. אז אני מדבר פה, ורק בעוד 7 דקות הלוויין יקלוט את הדיבור שלי. ממילא אני רואה שזה לא הלך לאיבוד. פה כבר 7 דקות לא שומעים כלום, אני כבר שותק. אבל הדברים עדיין ממשיכים להגיע שם. כשהתנ"ך אומר, אבן מקיר תזעק, וכפיס מעץ יעננה, כוונת הדברים זה שבבוא היום, לעתיד לבוא, קורות ביתו של אדם מעידים עליו. האבן מהקיר תזעק את כל מה שהיא שמעה, והכפיס, כן, איזה קורת עץ בבית, יאמר את כל מה שהוא ראה ושמע. אז אין הכוונה שהאבן תקבל פה. אבל ראיתי שכבר יש פטנט כזה, שהומצא על ידי איזה אנגלי, שאתה שם איזה מכשיר על הקיר, וכל מה שדיברו בחדר הזה, המכשיר הזה מוציא החוצה. כי יש בקיר עדיין את התנודות של הכל, הם נקלטו. כל חפץ במציאות הוא מקלט. ודאי שהאדם הוא מקלט. תראו לכם כמה דיבורים אתם שומעים ואנחנו שומעים כל יום, אולי במשך רוב היום, ככה אפשר לומר, במשך רוב היום. דיבורים שונים, קולות שונים ומשונים. הכל נקלט במוח. המוח זה ודאי מכשיר הקלטה מופלא. זה שאנחנו לא זוכרים את הכל, זה בעיה של שליפה מהזיכרון, לא בעיה של קליטה. הקליטה קיימת כל הזמן. אז היציאה אל המדבר נועדה לחזק אצל היהודי את הכוח הזה של המדבר. המדבר הוא מקום פשוט, אין לו תכסית קרקע מסובכת או מורכבת, הכל נראה אותו נוף, גבעות קטנות, חול, אבנים, אין עצים ויערות ושיחים ודשא ופרחים, הכל נראה פחות או יותר אותו דבר. לכן קשה מאוד לנווט במדבר, כן? הכל נראה אותו דבר, אין לך סימנים. מקום פשוט המדבר. אגב, זו אולי הסיבה שמי שמגיע למדבר גם מתחיל לפשוט את הבגדים שלו, כן? עשה המדבר בתנאי האקלים הקיצוניים שלו, מכריח את האדם לפשטות הזו. אדם בא יכול לבוא עם החלצות ועם בגדים של זה, לא יודע מה, כן? בגדים זה, בגד זה מלשון בוגד, מעיל, לשון מעילה, כן? אז אדם פושט את הבוגדים שלו, פושט את כל מה שהוא כיסה את עצמו והסתיר את הפשטות האמיתית שלו, כן, את המהות שלו. הוא הסתיר עם כל מיני מעילים וכל מיני, כל מיני בגדים. הוא מגיע למדבר, המדבר מפשיט אותו מזה. המדבר הוא מקום שבו אדם מוכרח להיות שופט של עצמו. מתוך הפשטות שהוא מגיע אליה. אדם, תשים אותו שבוע במדבר, הוא חוזר בן אדם אחר, כל אדם. שים אותו לבד, שבוע במדבר, הוא חוזר בן אדם אחר. גם אם אתה משאיר אותו עם אוכל ועם משקה. בכלל בחומר שאם אתה לא משאיר אותו עם אוכל ומשקה, והוא צריך לשרוד. אבל אפילו תשאיר אותו עם אוכל ומשקה. הפשטות של המדבר מפשיטה אותו מהכיסויים שלו, ומכריחה אותו לשפוט את עצמו. לכן פשוט, שופט ופושט, זה אותם אותי. היא מכריחה אותו לשפוט את עצמו. היא מכריחה אותו לומר לעצמו, מה אני צריך באמת בחיים האלה? אני צריך את כל המכוניות, הנה אני במדבר, תן לי קצת לאכול, קצת לשתות, זה כל מה שאני צריך, לא צריך יותר מזה. אין במדבר עם מי לדבר, אז מה אדם מפתח שם? הוא מפתח את הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, את הדיבור עם הנשמה שלו. אדם שמגיע למדבר ויש שם יומיים, אני כבר שבוע הגזמתי, שבוע בן אדם יכול להשתגע, אנחנו לא רגילים להיות עם עצמנו. אבל יהיה יומיים במדבר, תחשבו, בלי פלאפון, בלי טלוויזיה, בלי אינטרנט, בלי אס-אמסים, בלי קשר עם אדם אחר, יומיים הוא עם עצמו. 5 דקות, 10 דקות, שעה, 2 שעות, 3 שעות, 7 שעות, 10 כמה אפשר להיות לבד? פתאום הוא מתחיל להבין שהוא צריך רגע לבדוק במה הוא מלא, מה ממלא אותו, מה התכנים שהוא יכול עכשיו להתעסק איתם כשהוא לבד, אל מי הוא פונה בזמן הזה, עם מי הוא מדבר. אין הרבה ברירות, אין לו עם מי. עכשיו תארו לכם שאדם נמצא בסיטואציה הזו יומיים, תראו דבר מדהים. והמדבר הזה שפושט את האדם לחלוטין מכל המסכות שלו, מכריח אותו להיות עם עצמו, ולכאורה הרחיק אותו מכל אדם, כי זה תנאים במדבר. והנה לפתע מגיע איזה שכן שלו מקצה הרחוב, שביום יום אפילו שלום בקושי הוא אומר לו, לא כי רבו או משהו, אלא כי אין שום קשר ביניהם. איזה אחווה תיווצר ביניהם? איך פתאום יהיו להם נושאים משותפים לדבר? איזה שלום שמח! איך הדיבור יהיה דיבור מעניין, איכותי, גבוה, מרומם? זה יספר לו על החוויות של המפגש שלו עם נשמתו, וזה יספר לו על החוויות שלו עם המפגש של נשמתו, וזה יגיד לו מה המדבר עשה לו, וזה יגיד לו מה המדבר עשה לו. הם נהיים חברים קרובים ברגע אחד. מה גורם את זה? גורם את זה זה שהמדבר יפשיט אותם מהכיסויים. אז עכשיו עצם הנשמות נפגשים. העצם נפגש. זה ממש נשמות נקיות. זה המדבר. תראו לכם מה זה 40 שנה במדבר. עם שלם שבמשך 210 שנה לכל הפחות הוא הורגל להיות עם של עבדים. משמעות של עבד זה שהוא חייב נאמנות רק לאדון שלו. עם העבדים האחרים, אדם לאדם זאב. הוא צריך לדאוג לעצמו. הוא צריך לדאוג לבני המשפחה שלו. הוא צריך לדאוג להישרדות האישית שלו. אין לו, הוא לא יכול להיות יצור חברתי כשהוא עבד. עבדים הם לא יצורים חברתיים. שם יציל, שלא נדע את זה אף פעם. אבל זה לא מצב של, שמאפשר יצירה של חברה. אתה עסוק בהישרדות, אתה מהבוקר עד הערב, חכה לפקודה, אתה לא יודע מה תהיה הפקודה הבאה של האדון, אתה לא יודע מה תהיה הגחמה שלו, אתה לא יודע מה הוא ירצה ממך, אתה חייב להיות דרוך ומוכן, אתה לא יכול לקבוע עכשיו עם חברים בואו נצא לפאב, כי יכול להיות שבאותו רגע האדון אומר לך, תשמע, תכין לי כוס תה, ואתה חייב להיות שם. אתה אומר לו לא, זה מרד, בכלל מורד. הוא אומר לכם עבד למלך. המלך אומר לו, תביא לי את הקרית רגע מחדר שינה, אני רוצה להישען על הכיסא. אומר לי, חכה לי 5 דקות, אני כבר בא. על המקום עורפים לו את הראש, זה מורד במלכות. להלכה מורד במלכות הוא נקרא. הוא לא יכול להגיד לא למלך, או חכה לי, או אני לא דרוך הרגע לראש תאיב, זה שאתה לא אוהב. כבר דיברנו על זה שכל המטרה של עם ישראל במצרים, כל המטרה של ההורדה שלהם במצרים, זה לאמן אותם להיות עבדים. לאמן אותם. כי מי שלמד להיות עבד לפרעה, אז הוא ידע לפחות את העקרונות של איך נעשים עבד להשם, לקדוש ברוך הוא. אז אנחנו כבר יש בנו הטבעה, מלשון מטבע, חותמת של אש, שכל אחד בתוך הנשמה שלו יודע מה זה להיות עבד להשם. מה זה להיות עבד להשם? פשוטו כמשמעו. ואם זה יצאנו אל המדבר, עכשיו במדבר אנחנו צריכים ללמוד להיות קרובים זה לזה. זה כבר לא המציאות של עבדים שלא מסוגלים לקיים חברה, שלא מסוגלים להיות יצורים חברתיים, שלא מסוגלים לקיים קהילות, כל אחד עם הישרדות שלו, עם האדון המטורף שלו, של מצרים. אם תרצו, סוג של גלות, שלכל היותר מתקיימות קהילות, אבל גם זה בעירבון מוגבל, זה פעם פרעות תרפת, ופעם פרעות, הפרעות בשום, ופעם הפרעות בתח, ופעם הפרעות בתת, ופעם האינקוויזיציה, ומה לא. אז גם אם יש קהילה, היא לא לאורך זמן. הכל מתפזר, הכל מתפצל, אתה צריך להישרד. ברוך השם שזכינו להגיע הנה לארץ, אז אנחנו רואים פתאום שנוצר עם, מתחיל להתגבש העם. אז היינו חייבים לעבור את מדבר העמים, ככה נקראת הגלות בחול, מדבר העמים. חייבים לעבור. כדי לייצר את הקרבה הזאת, דווקא שם, במדבר העמים, בין יהודים יש קרבה. גם היום אנשים ניסו לתאילנד, פתאום יראו שם ליד בית חבד קהילה. אנשים, איזה קשר יש ביניהם? ביום-יום או במקום אחר הם לא היו, לא היה להם עושה שיחה משותפים בכלל. פתאום שם הם כמו אחים. זה בא מאשקלון והוא בא מקריית שמונה. מה יש להם? שום דבר. אבל שם הם פתאום מתחברים. כי זה מדבר העמים. הוא מייצר קרבה. עד שהעם כולו מגיע למציאות של ואיחן ישראל נגד ההר. שזה נקודת השיא של המדבר. אם לא היה חטא העגל, זה היה נקודת השיא ושם היינו שרים. זאת אומרת, מיד מגיעים לארץ ישראל עם תורה, בלי חטא העגל, בילה המוות לנצח, זו הייתה המציאות של ויחן ישראל נגד ההר, ומתן תורה, בילה המוות לנצח, אין מוות יותר בעולם, אין מחלות,
אין שכחה,
אין שכחה, אין כל מה שקשור להפך החיים, כל מה שקשור, בלי יוצא מן הכלל. אדם נקטעה לו אצבע בעבודה במצרים, על הר סיני צמחה. היה סומה. עקרו לו עין, לא עלינו ולא עליכם. עקרו לו עין במצרים, הרוצחים הסדיסטים שם במצרים. מגיע להר סיני, וכל העם רואים את הקולות, שמלמד שלא היה ביניהם לא סומה ולא חיגר ולא פיסח. שומעים אנוכי השם אלוקיך, אולם יש להם יכולת שמיעה, אין חרשים, הכל הסתדר. מה אפשר את זה? המציאות של אחדות של ואיחן ישראל נגד ההר. זה המציאות. המדבר יצר את הקרבה הזו. היציאה אל המדבר אפשרה יצירה של כלי כזה שהיה מסוגל להכיל את כל השם, עשרת הדיברות. זה מציאות נעלה מאוד מאוד, שגם עשרת הדיברות כמובן זה מדובר בסופו של דבר דיברות, דיבר, שם דיבר. מדובר בדברים שנאמרים והופכים פה להיות מציאות שהאר כולו פורח, כמו שהם תואר במדרשים, ויש ריח טוב בכל העולם, וכל המציאות משתנה. כל המציאות ממה? מהדברים שעם ישראל שומע, מהדברים היוצאים מהשכינה הקדושה, מפי הגבורה. עכשיו זה, המהלך הזה היום, בימינו זה המהלך שאנחנו עושים בספירת העומר. ספירת העומר, אנחנו למעשה מתפתחים. כן? מה קורה לעם ישראל במדבר? הוא מתפתח. הוא יוצא עם של עבדים. והוא מתפתח. הוא כל הזמן בתהליך של שינוי והתאבות, עד שהוא מגיע לדרגה הזו של ויחן ישראל נגד הערב. מה קורה ליהודי בימי הספירה? הוא היה בפסח, בליל הסדר, במציאות של התארות הדלאלה, שהקדוש ברוך הוא מעריק עליו, באלף, מוריד עליו, משפיע עליו, ממשיך עליו, אור גבוה מאוד, זה נקרא גדלות מוחין, גדלות מוחין, זאת אומרת, הוא מצליח לראות, בליל הסדר הוא מצליח, הנשמה שלו מצליחה לקלוט, שהקדוש ברוך הוא אחד, הקדוש ברוך הוא אחד, במובן הכי עמוק של הדברים, דהיינו שהכל זה הקדוש ברוך הוא ואין כלום חוץ ממנו, אין עוד מלבדו, אפס זולתו, אין עוד מלבדו, זה חוויה נשמתית. עכשיו האור הזה מסתלק ונשאר רק הרשימו שלו, רק איזה רושם דק ועדין מאוד מאוד בתור הנשמה, והנשמה שואפת להגיע אל אותה תחושה, אל אותה הרגשה, אל אותה קרבת אלוקים, אל אותה הערה, אל אותה מודעות שהשגנו בליל הסדר בלי שיצרנו כלים באופן מיוחד. אז אנחנו שואפים להגיע לשם, רק אנחנו עושים את זה עכשיו תוך כדי הכנת כלים. מה הכלים שאנחנו מכינים כדי לקבל את ההערה הזו הגדולה, לחזור אל אותה חוויה? הכלים האלה זה עבודת המידות של ימי הספירה. כל יום אנחנו נשמטים משער אחד ממתת שערי תומה, ונכנסים אל שער אחד מנון שערי תהרה, נון שערי בינה. עד יום החמישים, 49 ימים, ככה אנחנו יוצאים מהתומעה, ותכף נסביר מה זה בקצרצרה, ונכנסים אל התהרה, ויום החמישים זה יום התנתורה. זה היום הראשון של השבוע השמיני. היום הראשון של השבוע השמיני. רק אותו כבר לא סופרים, כי הספירה נעשתה ממילא. ספרת 49, היום הבא זה כבר 50, לא צריך לספור. הדברים הללו של האהבה הזו שצריכה להיווצר בין יהודים, והיא אהבה שהיא איננה בשום פנים ואופן במושגים שהיום מדברים עליהם, על אהבה. כן, היום אהבה זה איזה מושג כזה של איזה פרץ הורמונלי של בין בני אדם. כשאנחנו מדברים על אהבה בעולם המושגים של לשון הקודש, בשום פנים ואופן לא מדובר על זה. אתם זוכרים שהאהבה בהגדרה היהודית, אהבה זה רצון של שני נפרדים להיות אחד. ששני אנשים, כן, זה יכול להיות גבר ואישה, זה יכול להיות חברים, זה יכול להיות אחים, זה יכול להיות הורים, שהעניין שלהם, הרצון שלהם זה להתאחד, להיות אחד, זה נקרא ש... נכון? 13, אהבה זה גימטריה אחד. זה מכריח גם, תמיד באהבה יש תמיד דאגה, זאת אומרת, איך אתה יודע שהם רוצים להיות אחד? יש דאגה הדדית, זה דואג לזה וזו דואגת לו, כן? הדאגה אגב גם גימטריה אחד, 13. זה מציאות כזו שבה לא שאתה חווה את אותם חוויות, כן? בדווקא, אלא הכוונה היא שכל מה שגורם לך לתחושה של פירוד נדחה. שני בני הזוג דוחים אותו. אם זה גורם לי לתחושה של פירוד, אם זה יכול להיות משהו שנובע מתוכי, נניח רצון עצמי כזה, רצון לקבל לעצמו. עכשיו בא לי שיכינו לי לאכול. כן? בא לי שיכינו לי לאכול. זה רצון של פירוד. זה עכשיו אני חושב על עצמי, לא במושגים של אחד, אלא אני האחד, וכל היתר זה ליד. אז ממילא יש חוץ ממני עוד, כן? אז זה כבר פירוד. אחד זה כשאני חושב על השני, אני חושב עליה. יפה מאוד שבא לי לאכול, אבל תסתכל איך היא עייפה מכל היום וכולי. אני לא מבקש את האוכל. אני לא רחם לעצמי. זה נקרא לעשות בכיוון של האחד. הפוך מהתחושה אולי. כן? הפוך מהתחושה. אז האהבה הזו, למרות שהיא נתפסת כדבר שאין לו שיעור, הוא אין סופי, כי אהבה היא באה מצד החסד. בחסד אנחנו יודעים שהוא מתפשט. נכון? למדנו שחסד זה דבר מתפשט. כמו מים, הם מתפשטים. לכן מים נמשלים לחסד. חסד נמשל למים. הוא מתפשט. אבל גם האהבה, אם היא מתפשטת בלי גבול, אז היא סופה שהיא מקלקלת את השורה. נכון? גם אהבה צריכה גבולות. לכן אנחנו לעולם מדברים על תחילו ורחימו. רחימו ותחילו. אהבה ויראה. יראה ואהבה. היראה זה הגבולות, והאהבה זה המילוי. אהבה צריכה כלים. אם אין לה כלים, כל חסד. אם אין לו כלי, הוא חסד לאומים חטאת. הוא יכול להגיע להיות הדבר הכי גרוע שיש. גילוי הראיות, פרשת קדושים, עכשיו קראנו לא מזמן, פרשת קדושים, גילוי הראיות בין אח לאחותו נקרא חסד. בתורה. חסד לאומים חטאת. חסד יכול, אם הוא לא בכלים, אם הוא לא בגבולות, הוא יכול להיות דבר נורא והיום. כמו שראינו ואנחנו זוכרים בוודאי, שמים בלי גבול זה נוטריקון מבול. מבול מים בלי גבול. קח הציץ, שים עליו צינור מים, קצת מים, טוב לו. תשאיר את הצינור חצי שעה, 40 דקות, שעה, שעתיים, הרקת את הציץ. קח ילד, תשפיע עליו טוב, במידה ובגבולות, תצמיח אותו. חבק אותו חיבוק דוב, תן לו כל מה שהוא רוצה, בקלות, בלי השקעה, בלי מאמץ מצידו, בלי שום דבר, קלקלת אותו. צריך גבולות. אז התחילו זה הגבולות. גמרא הגמרא בשבת, למד א', יש שם סיפור מפורסם, נכון? של אותו נוכרי שבא לשמי, אמר לו, רצוני שתלמדני את התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. רגל אחת, הוא בא אליו עכשיו, כל אחד יצטער בדמיון שלו, זה כמעט מגוחך, בית המדרש של שמי. יושב שמי הזקן, כן, יושב שמי, איזה שמי. זה גדולי עולם, זה גדולי גדולי עולם, זה אי אפשר לתאר, אנחנו לא יכולים לעלות בדעתנו את העוצמה של האישיות הזו שנקראת שמי. שיש לו מאות, אם לא אלפי תלמידים, מסודרים בשורות, גדולים יותר, ואחריהם הגדולים קצת פחות, אבל כולם גדולים, כולם תנאים קדושים. בא איזה נוכרי, ואומר לו, תשמע, אני עומד עכשיו על רגל אחת, וזה הציור הפשוט, תכף נבין את זה קצת יותר, תלמד אותי את כל התורה כולה. זה כמעט נשמע שהוא בא לצחוק עליו, כן? הוא בא להתבדח, הוא בא לעשות צחוק. עם שמי לא עושים צחוק. שמי יושב שם ללמד תורה. אבל חס ושלום שלא תחשבו ששמי לא אהב את הזולת, שמי היה לו איזה קפדנות כזו שהיא נובעת משנאה, חס ושלום, בוודאי שלא. אלא מה, הנוכרי אומר לו, אני רוצה ללמוד את התורה בלי להכין כלים. אני רוצה עכשיו, הרגע, מה זה על רגל אחת? על רגל אחת, הכוונה, אדם כשיש לו רגל אחת הוא יכול ללכת? הוא יכול להתקדם בהליכה? לא, הוא צריך לדלג. כל אחד שעמוד על רגל אחת ורצה להגיע לקיר, מפה לקיר, הוא יצטרך לדלג. זה הכוונה. דילוג, פסיכה, זה בלי כלים. זה הכוונה. כשאנחנו אומרים על הקדוש ברוך הוא, ודילוגו עלי אהבה, דגלו עלי אהבה, אל תקרא דגלו, אלא דילוגו, כוונת הדברים שאנחנו רוצים, שהקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו אהבה בדילוג, בלי כלים, שלא נכין כלים, אלא שישפיע עלינו את האהבה. אפילו שאנחנו לא רואים. אז הוא בא לשמי, הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע מה, רצוני שתלמדני את התורה כשאני עומד על רגל אחת. היינו, בלי להכין כלים. אין אצל שמי משחקים. שמי מכיר עולם שבו הכל נבנה לבנה אחרי לבנה, צעד אחרי צעד. תכין כלים, לך תלמד. תעבוד על המידות. זה התורה כולה. התורה כולה זה לא משפט אחד, זבנג וגמרנו. לכן מה עושה שם השמי? מישהו זוכר מה הוא עושה לו? דחפו באמת הבניין. נותן לו הציור בפשט, זה שהיו מין קרשים כאלה, סרגלים כאלה, שהם היו באמה, אמת הבניין, הם היו אמה, ואיתם היו מודדים בבניין שטחים, כן? כדי לייצר חללים, סימטרים וכו'. אז היה לו לשמי את האמה הזו ביד, לכאורה נתן לו דחיפה לנוכרי הזה. חס ושלום לחשוד ששמי יקם מישהו. חס ושלום. זה אנשים עדינים. אנשים עדינים. אלא מה זה דחפו באמת הבניין? אומר לו, אתה רוצה ללמוד, אתה רוצה לקיים תורה, זה בניין. אל תקרא אמת הבניין, ראיתי חידוש לעצמי, אבל אני מקווה שהוא נכון, סייעתא דשמיא, לא אמת הבניין, אלא באמת הבניין. דחפו באמת הבניין. בבניין יש אמת. בניין אתה מתחיל מהיסודות, אתה תתחיל לא מהיסודות, הבניין לא יעמוד. בניין אתה חייב לבנות אותו לבנה, לבנה בצורה מדויקת, מסודרת, עם שיטה. אם אין שיטה, הבניין יהיה רעוע, עקום, מקולקל. בניין מלמד אמת. אז אני אומר לך, אתה רוצה ללמוד תורה באמת? זה בניין. זה דחפו באמת הבניין, באמת הבניין. הולך אותו אחד להילל הזקן. הולך להילל הזקן, בא לפני הילל. עכשיו, אותו סיפור, אותו תיאור לגבי שמי, תחשבו, הילל יושב בית מדרש כזה. אין? מאות, אם לא אלפי תלמידים, והוא יושב שם ובא הנוכרי הזה, ואומר לו, רצוני שתלמדני את התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. אומר לו הלל הזקן, אין שום בעיה. ואהבת לרעך כמוך, ומה ששנו עליך, לחברך אל תעשה. זו כל התורה כולה, והיא דחזיל גמור. מה זאת אומרת? עכשיו למדנו תורה ממשמי. שהתורה, כל העניין שלה זה בניין. דידקטיות, שיטה. צעד, עקב בצד אגודל, אין דילוגים, אין על רגל אחת. מה ההבדל בין שמי לבין הלל? אלא ששמי גורס, תכין כלי, הקדוש ברוך הוא יכול להשפיע על תוך הכלי. אין כלים, אין השפעה. מה אני צריך כדי לקבל את האהבה? אני צריך תחילו, אני צריך עירה, אני צריך גבולות. הכלים זה גבול, מה זה כלי? כלי זה גבול. המים האלה, אם אין את הכלי, הם מתפשטים, אבל אם את הכלי התפשטו, אני גם לא אוכל לשתות, אי אפשר לעשות שימוש בהם. מתי אני יכול לעשות שימוש במים? בחסד, רק שהם מוגבלים. אז ממילא אומר השמי, תגביל, תגבל כלים, תוכל לקבל את ההשפעה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הלל גורס אחרת. הלל אומר, ואהבת לרעך כמוך. אפשר להתחיל אחרת. אפשר קודם כל התערות הדיללה, פסח. קבל מלמעלה, ואהבת לרעך כמוך, מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך. עכשיו אתה יכול, אחרי שיש רשימו בנפש, כמו בפסח, התערות הדיללה. יש לך רשימו בנפש, איך ההרגשה של ואהבת לרעך כמוך? תלמד, מה זה ללמוד ואהבת לרעך כמוך? מה זה ללמוד? זה להרגיש את הזולת. מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. זה להרגיש הרגש הזולת. זה כשהוא רעב, להרגיש את הרעב של מישהו אחר. הגעת לדרגה הזו? עכשיו אתה צריך ללמוד איך מגיעים אליה באופן שיטתי. לך תלמד. הלל לא סתם שהשם של הלל, הגימטריה שלו הוא 65. הכלי. הכלי. גימטריה הכלי. כי אצל הלל הזקן... מה? אדנות, כן, שם אדנות. אצל הלל הזקן, המהלך הוא לעולם המהלך מפסח לשבועות. קודם כל רשימו של, יש התערות הדיללה, היא מסתלקת, יש את הרשימו, ועכשיו האדם יבנה את הכלים עד שהוא יגיע לשבועות ושוב יקבל את אותה התערות הדיללה, את אותה השפעה מלמעלה בכלים שהוא יצר. אבל כל זמן שהוא עוד לא בפנים, שהוא עוד לא בדרך, שהוא עוד לא עם התורה, מבחינת הלל הוא לא יכול לייצר כלים. זה קודם חייב להתחיל באהבת לרעך כמוך, זה חייב להתחיל בפסח. הוא לא יכול להתחיל לייצר כלים אם הוא לא יודע מה, למה, לאיזה חוויה הוא, לאיזה חוויה הוא רוחנית הוא יגיע. קודם כל תן לו את החוויה הרוחנית, שפקח לו אותה ותשלח אותו ללמוד, תשלח אותו לעבוד על המידות.
כתאות הדלילה זה לא יכול להיות באותו גוי שעצם זה שהוא בא בכלל ולפק בדלת ואומר לו אני רוצה תורה הרגל לך תפינו, זה איזשהו רצון מסוים, הוא בנה צינור, הוא כבר הפך להיות איזשהו כלי.
על זה, על מה שהוא בנה, על זה בכלל, באמת, אתה רואה שהוא פוגש, הוא פוגש את שמיים והוא פוגש את הלל. הוא מקבל את העזרה, את הסיוע מן שמיה, כדי להגיע לזה. אבל הציגו שתי שיטות, יש פה שתי שיטות. בשיטה של הלל, אנחנו רואים שהוא באמת, אותו נוכרי, מצליח ללמוד, לקבל את התשובה שלו וללכת ללמוד. וידרסיל גמור, עכשיו, לך תלמד. הוא הולך ללמוד. זה המהלך שאנחנו עושים מפסח לשבועות, שלא תיתו. המהלך של הלל הזקן, המהלך של בניית כלים אחרי שקיבלנו את ההערה, עכשיו אנחנו בונים את הכלים. יום אחרי יום, יום אחרי יום, בצורה, אני אומר אפילו סיזיפית, אבל מאוד מאוד מסודרת, מאוד מאוד שיטתית. כל יום בשבוע המסוים שאנחנו נמצאים בו, יש לו את התיקון שלו, את העבודה שלו, המסוימת. כן? היום אנחנו עכשיו במלכות של היסוד. שבוע של היסוד, אתמול היה יסוד היסוד, שזה היה יוסף הצדיק, היום של יוסף הצדיק. היום אנחנו במלכות של היסוד. זה עבודה מסוימת מאוד. מסוימת מאוד. מחר נספור, נהיה בחסד של המלכות, זה עבודה אחרת. כל יום בעבודה שלו, ויש מקום ללמוד את זה. על פי, אומר הבני שכר ככה, אומר הבני שכר, שעל פי ספר יצירה, חודש ניסן, האיבר שלו זה רגל ימין. האמת שאני, בנוסח של ספר היצירה שאני ראיתי, שם כתוב שזה דווקא רגל שמאל, אבל אני לא נכנס לזה. אם הוא כותב, אז ודאי שהוא ראה דבר כזה. פשוט לפני שהוא הסתכלתי על זה עוד פעם, זה שם פרק A משנה ד', אבל, משנה ב', סליחה. אבל אני משוכנע שאני לא הבנתי שם משהו, אז כל מקום, בני שכר ככה אומר. הוא אומר שלפי, זה האיבר של חודש ניסן, זה רגל ימין. אז ברור שכשיש רק רגל אחת, אפילו עם רגל ימין, הדבר הזה לא מאפשר הילוך. הילוך מכריח שני רגליים. מכריח. אין הילוך בלי שני רגליים. אין דבר כזה. אגב, אני חושב שבטבע אין דבר כזה. הילוך מכריח שני רגליים. ככה זה. רק מה? כשאין לך שני רגליים, אז אתה מוכרח לדלק כמו שאמרנו. וזה מה שמביא הזוהר הקדוש על הפרשה, מביא הזוהר הקדוש, סימנתי את זה מרוב סימונים פה, כבר אפשר למצוא את היער. מביא הזוהר הקדוש ככה. איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל וגומר. מה זה? זה פסוק מהפרשה, חלק מפסוק מהפרשה שלנו. איש על דגלו, עם ישראל המתאווה עכשיו כעם, כל שבט קיבל שם דגל וקיבל צבע, היה להם צבעים שונים למחנות של השבטים, כל שבט, וכל שבט היה לו את האבן המיוחדת שלו
באורים
ותומים. אז יש לכל שבט את הדגל שלו, איש על דגלו. ואמרנו שמה זה דגלו, אל תקרא דגלו, אלא דילוגו. שקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים שיעשה איתנו את החסד הזה של השפעה בלי שהכנו כלים. כן? בדילוג, במהלך של רגל אחד. כן? ככה זה היה ביציאת מצרים. וככה אנחנו מבקשים, לכן זה נקרא שמה שקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל. פסח, פסיחה זה לשון דילוג. כן? דילג. כל דודו הנה זה בא, מדלג על הערים. מדלג על הערים, כן? אז, אבל הזוהר הקדוש מביא את הפסוק הזה, ותקשיבו, מה זה השגרה פרטית? זה, זה, לא נתפס. פרשת במדבר, זוהר אומר איש על דגלו באותות לבית אבותם ירנו בני ישראל וגומר, רבי אלעזר פתח. כשאנחנו אומרים רבי אלעזר פתח, מה זה פתח? בסלנג, פתח את הפה אנחנו אומרים. אבל כשחזל, כשהזוהר הקדוש מדבר על פתח, פתח, יש בניקוד, יש נכון, יש חיריק, יש צירה, יש קמץ, יש פתח. פתח זה לשון, זה יש בניקוד, כל הניקוד מסודר כנגד הספירות, נכון? קמץ אמרנו כנגד הכתר, צירה כנגד בינה. בכוונה לא אומר פתח, כי מיד אני רוצה לשמוע קודם כל את הניקודים האחרים. כן, וכן על זו הדרך, סגול כנגד תפארת, חיריק כנגד נצח, כן, ככה, כל אחד מסודר. שבא כנגד גבורה, פתח כנגד חוכמה. למה? כי פתח זה לשון התפתחות. בוא תתפתח. כשרבי אלעזר אומר לנו, שהזוהר אומר פתח ועכשיו הוא יגיד משהו, כוונת הדברים, בוא נפתח את הראש. כי אנחנו עכשיו מתפתחים, מתפתחים. לכן, זה הממרה של חז"ל. פיתחו לי פתח כחודה של מחט, ואפתח לכם פתח כפתחו של אולם. מה כוונת הדברים? אז 70 פנים לתורה, ויש הרבה הסברים לזה, אבל ההסבר הפנימי, זה אתה תעשה התפתחות עם עצמך, זה דבר קטן, ואני כבר אעזור לך להתפתח באופן גדול. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. אני אעשה, אתן לך את הסיוע לזה. זה לשון פתח. אז רבי אלעזר פתח. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה. השגחה פרטית לגמרי. כן, אף אחד לא יודע שאם ירושלים ייפול בפרשת במדבר. אף אחד לא יודע. ולכאורה, מה הקשר בין דגלו, בין הפסוק איש על דגלו לבית אבותם לבין ירושלים? זה פלא פלאות הדבר הזה. ואם אתם חושבים שזה נגמר בזה, אז הוא אומר ככה, שואל הזוהר את הדבר, שמחו את ירושלים וגומר? מה זאת אומרת שמחו את ירושלים? בגין דחדווה לא השתכח אלא בזימנה דישראל קיימה בהר קדישה. כיוון שאין שמחה בעולם אלא כשעם ישראל נמצא בארץ הקודש. דתמה נתחברת איתתה בבעלה, ששם מתחברת האישה עם בעלה, כן, הכוונה השכינה הקדושה עם הקדוש ברוך הוא, וחדנו חדוותה דקולה חדוותה דאלה ותתה. ואז זה זמן של שמחת הכל, שמחת העליונים ושמחת התחתונים. בזימנה דישראל לא השתכחו בהר הקדישה, כשעם ישראל לא נמצא בארץ הקודש, אסיר לו לברנש למחדה ולהחזה חדו. אסור לאדם לשמוח או להיראות שמח. שכתוב, דכתיב, שמחו את ירושלים וגילו בה וגומר. וגילו בה דייקה. כן, זה העניין, בפירוש. מה הכוונה? ברוך השם שזכינו, אנחנו זכינו. עם קודש, להגיע לארץ ישראל, לחיות בה, לשחרר את ירושלים עיר הקודש, להחזיק בה, ליקר אותה, לבנות אותה פשוטו כמשמעו, לבנות אותה, להתפלל במקום בית המקדש, כן, עוד לא ממש, אבל אנחנו מתקרבים לזה. אנחנו צריכים לעשות עוד עבודה בקשר לזה, אבל אנחנו מתקרבים לזה. ושתדעו לכם שירושלים זה לא דבר פשוט. ירושלים היא לא בכדי עמוסה לרוב המלחמות בעולם. רוב המלחמות בעולם, מכל ההיסטוריה של המין האנושי. איפה היו רוב המלחמות? ירושלים. אין שם נפט, אין שם ילומים, אין שם זהב לכאורה, אין שם מחצבים יקרים. איך מגיעים מכל העולם נפוליאון בונפרטה, מסעי הצלב, הטורקים, הסורים, המצרים, הירדנים, מי לא, מי היה יוונים, רומאים, פרסים, אשורים, אקדים, מי לא בא להילחם פה על המקום המוגבל מאוד הזה מבחינת אמצעים וקושי מים, כן? מה יש פה? מה מיוחד פה? אבל עיקר מה שאנחנו מכירים, וזה באמת רוב הזמן, עיקר המלחמות היו בין הנוצרים לבין המוסלמים. וכל מסעי הצלב והמלחמות שאנחנו מכירים בין נוצרים למוסלמים, הם היו פה, במטרה להגיע לשליטה בירושלים. אומר הרמדו ואלי, רבי משה דוד ואלי, היה תלמידו המובהק של הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, וגם חתנו, רבי משה חיים לוצאטו ראה שהוא עילוי גדול, הרבי משה דוד ואלי, לקח אותו חתן לביתו. והוא באמת גאון עולם, גאון עולם, גאון עולם. אז יש לו פירושים על התורה ובפשט, רעש, רמז וסוד, יש לו גם ספר שנקרא ליקוטים. אוקיי? תקשיבו מה הוא כותב. כבר אמרנו במקום אחר סוד הקוף ריש של שקר. שקר שלוש אותיות. שין, קוף ריש. אז יש לאותיות של קוף וריש, יש סוד. מה הסוד? שהוא רמז אל קוסטנטינה ורומא. קוסטנטינה מתחילה המילה בקוף, ורומא בריש. הם ראשי תיבות קוף ריש. נכון? קוסטנטינה מי זה? הטורקים, זה המוסלמים. ורומא, הנוצרים. והשין של המילה שקר, אז יש לנו את האותיות קוף ריש, אבל מה חסר בשביל שזה שקר? השין הוא של שלם, רזה דירושלם, סוד של ירושלים, אות אמת המעמיד את השקר עד בו איתו. והנה רומא וקוסטנטינה הם סוד הבית קליפות שור וחמור. יש שתי קליפות, אנחנו מכירים את זה, שתי קליפות, קליפת שור וקליפת חמור, שתי קליפות קשות. אז רומא היא כנגד השור וקוסטנטינה כנגד החמור, שאם היו מתחברות זו עם זו היו מחריבות את העולם. הנה לכם ההסבר. לכן מה כתיב בעון? לא תחרוש בשור ובחמור יכתב. התורה מצווה מצווה מוזרה, לא לחרוש כלעין, שור וחמור יחדיו. אסור לחרוש, יש לבן אדם שור וחמור, רוצה לחרוש את השדה מהר, עמוק, בחוזקה, או עם השור או עם החמור, עם שניהם יחד לא. למה לא? כל העולם משתמשים בשור וחמור, למה יהודי לא יכול להשתמש בשור וחמור? הנה ההסבר. למה? אתה מחבר שור וחמור פה בארץ, אתה גורם לשור וחמור שבקליפות להתחזק. אל תחבר ביניהם, הם חייבים להישאר בנפרד. אם הם מתחברים ביניהם הם מחריבים את העולם. כדי שהקוף רי של שקר יעמוד בקרתו, קר, כן? קר, קר לי, צמרמורות של קור, ולא יתגבר בחום ההתחברות, חס ושלום. מה קורה ששני אנשים מתחברים, מתחממים אחד עם השני? צריך להפריד ביניהם, אסור לחבר אותם, שלא, שהקוף רי, הקר יישאר קר, צונן, קול. כנגד משלחי רגל, השור והחמור, כמו שכתוב בנביא. וזה סוד מה שכתוב בדניאל בעניין רגלי הצלם וכולי, אני מדלג סיפונת. ואף על פי שישמעאל נתחזק על ידי עשיו, ישמעאל מוסלמי, עשיו נוצרי, ורהב נציל תוקפי מסם חייבה, עם כל זה חזיר מיער וזיז סדאי אינם יכולים להתחבר זה עם זה לטעם הנזכר. ואומר הרמדו ואלי, והשם יתברך נתן תמיד קטטה ביניהם לטוב העולם. המוסלמים והנוצרים שונאים אחד את השני. למה? זה לטובת העולם, שלא יחריבו את העולם. ואם לפעמים יש שלום ביניהם, זה למראה עיניהם בלבד, והוא שלום לרחוק, ולא ישלמו לגמרי. כי אם כאשר יתוקנו באחרית הימים, ורזה דשולמית תהיה מושלת עליהם לתת את ישועתת קצה הארץ, ישמחו השמיים תגל הארץ ויאמרו בגויים השם מלך. אז אנחנו רואים שיש גם קשר לירושלים, שהיא למעשה השין של ירושלים. השין של ירושלים זו השין שאם תיצור את המילה שקר עם שתי הקליפות הללו. האמת שראיתי שהקליפות האלה שור וחמור בגימטריה, זה ראיתי ממש בימים האחרונים, אז זה גימטריה 760, שור זה 506 וחמור זה 254. חידוש, אני מקווה שהוא נכון. זה 760, זה גימטריה עצרת. עצרת זה, שבועות נקראת גם עצרת. עצרת, בעצרת נידונים
על התבועה.
על התבועה. זה בשבועות. שבועות. עצרת נידונים על המים.
על המים.
על המים, בניסן נידונים על המים. בעצרת נידונים על המים. אז עצרת זה האותיות של שור וחמור. היכולת שלנו להתמודד עם הקליפה, עם הקליפות האלה של שור וחמור, היא רק במה שאנחנו יוצרים אחדות בינינו. איפה האחדות הזו נוצרת? עם התורה הקדושה. לכן, לכל כל ישראל יש 60 ריבו אותיות בתורה, אנחנו אומרים. כנגד 60 ריבו נשמות ישראל. למה? כי התורה היא מחברת אותנו. לכל אחד יש אות בתורה. כל אדם, כל יהודי יש אות בתורה. אנחנו חייבים להגיע למצב של ואיחן ישראל נגד האר. אחדות, כאיש אחד, בלב אחד. ואז מקבלים את התורה, ואז עם התורה הזו אנחנו מסוגלים להגיע לדיבור מתוקן, כי התורה מלמדת אותנו דיבור מתוקן. והכל מתחבר יחד. זה גם, כתוב בספרים קדושים, מגלה עמוקות מביא את זה, שנחש, מה זה, מה נוטריקון של נחש? נחש, הנון זה נחש, החט זה חמור, והשין זה שור. כל הקליפות יחד. כל הקליפות זה נחש. ולכן, מה כתוב? כתוב בגמרא ככה, בבמות, כתוב אישה רעה, צרעת לבעלה. למה? כי הנחש שבא על חווה, כתוב במדרש שמה קרה לו באותו רגע? מצטרע. הטיל בה זוהמה, מצטרע באותו זמן. קיבל צרעת, מצטרע. זה הצרעת הזו של שור וחמור, זה עושה גימטריה, כן? שור וחמור, גימטריה צרעת, גימטריה עצרת, זה אותם אותיות. אומר המגלה המוקות, אומר ככה, אומר דבר מבהיל, אומר, כשעם ישראל קיבלו את התורה, ביטלו את הקליפות של נחש, נחש, חמור ושור מן העולם. תקנו, נכון, לכן בילה אמה וכלל נזר, תקנו את חטא אדם הראשון, זאת אומרת, תקנו את החטא של אדם וחווה. את כל החטא של חווה, תקנו הכל. הגיע העגל, שוב היה שבירת העולמות, כמו חטא אדם הראשון העגל. לכן אומר המגלה עמוקות, אתם יודעים מה היה מורכב העגל? שור, היה חציו שור וחציו חמור. וככה כתוב גם במדרשים. חציו שור וחציו חמור. כי הוא עוד פעם הטיל את הזוהמה, עוד פעם הטיל את ה... החזיר את המוות לעולם. אז אנחנו נמצאים עכשיו ככה ביום שהוא יום מאוד מסוגל היום הזה, יום ירושלים, וגם הספירות, ואוטוטו, ממש אוטוטו כבר אין, לא יהיה, לא, אין יותר ימים לספירה, אנחנו מדברים על השבוע האחרון, שבוע הבא זמן כזה, אנחנו מדברים כבר ערב שבועות. קודם כל, לא לשכוח בשום פנים ואופן, אני מדבר על בנים. בשבועות אין עניין לנשים לעשות את התיקון בלילה. אתם זוכרים. זה לא כמו שנה רבה. אין עניין לנשים לעשות את התיקון בלילה, אבל יש עניין גדול מאוד לקרוא תהילים, כי זה יום ההילולה של דוד המלך עליו השלום.
עכשיו אתם מוגיום, דוד המלך,
קפה. במבו, שוקולד. זה מוצא.
לא יתעמם לך.
אבל אין עניין, אבל אין עניין להישאר בלילה. אבל לגברים יש עניין גדול לעשות את התיקון בלילה. והחכם עיניו בראשו, חכם עיניו בראשו, יעשו הגברים את כל ההכנות ככה שבלילה יהיו ערניים. כל העניין זה לא לישון בלילה הזה. לא לישון, לא לעצום עין, יש בזה תיקון קרת. אני לא הבאתי פה, אבל כל שנה אני מביא, בעזרת השם אני מקווה שבשבת גם יאמר פה, את לשון הזוהר הקדוש. ומי שרוצה, יש פה בן איש חי? בן איש חי על הפרשה במדבר מביא שם את לשון הזוהר הקדוש, שאומר כמה חשוב להישאר ערים בלילה הזה ולעשות את התיקון. והאריז"ל בשאר הכוונות בדרוש על שבועות אומר בהבטחה שכל מי שלא ישן בלילה הזה וילמד תורה. למה? כי אם הוא בשיחה בטלה,
לא שווים.
כישן בטל, כישן דמה. הוא כמו אחד שהלך לישון, אין הבדל. אבל אם הוא יושב, לומד את הסדר של התיקון, והתיקון המסורתי בדווקא, כי זה הזוהר אומר, והאריז"ל אומר, שהם תקנו את זה. רק מי שממש משתוקק ללמוד גמרא או לא יכול וחייב לשמוע שיעורים אחרים, אז יש עניין בשיעורים. אבל גם האריזל וגם הזוהר הקדוש מביאים את העניין הזה שצריך ללמוד בדווקא מקרא, ממקרא לנביאים, מנביאים לכתובים, מכתובים למדרשים, מהמדרשים, מסיים את המדרשים, עושה את הזוהר, עושה את ההידרה. את ההידרות זה בלשון הזוהר, זה לא, בזוהר לא כתוב יקרא את ההידרות, בזוהר כתוב ילמד רזה. והבן איש חי מוסיף על פי האריזל שאפשר להוסיף את התרי"ג מצוות בין סיום התורה, נביאים כתובים, לבין המדרשים.
לא חובה?
לא חובה. אנחנו הולכים לפי הקריאי מועד, אז זה מופיע בקריאי מועד, אנחנו אומרים את זה. ובבוקר לרוץ למקווה בעלות השחר, ולחזור לבית הכנסת לתפילה בנץ, בהתעוררות גדולה, לעשות כל התרגילים וכל ה... כאן אנחנו כבר פה, ברוך השם, בלי עין הרע, יש ותק, וכולם מכירים את כל התעלולים וכל התרגילים, זה נושך גת, והוא שותה עוד קפה, והוא מביא רדבול, וזה מריח טבק, אנחנו עושים את כל התרגילים והתעלולים, שישאר עירניים, ואתם תראו את זה בחוש, נעשים מאוד מאוד עייפים. עד כתר, עבר כתר, כתר זה הכוונה הקדושה של מוסף, עוברים את הקדושה של מוסף, פתאום מתעוררים. מה קרה? עברו את הקדושה של מוסף, רואים את זה בחוש כל שנה, כל שנה ככה. מה קרה? כיוון שהכתר, קדושת מוסף, מוסף זה לשון הוספה, עכשיו יש לך הזדמנות לקבל עוד קדושה, תוספת של קדושה, זה השיא, קדושה של מוסף זה השיא. אגב, נשים יכולות לבוא בבוקר גם בנץ לתפילה, אם זה מסתדר וזה, יכולות לבוא לשמוע את קריאת התורה, לשמוע את זה בבוקר. אם לא מסתדר בנץ כי זה קשה להתעורר או מה, אז באים במניין הרגיל. אבל הן יכולות לבוא, להתפלל. יצר הרע שמבין מה יהודי הולך לקבל עכשיו, אחרי שהוא עשה כל הלילה תיקונים וקישוטים לקלה ומגיע שיא השיאים ועשה תיקון קראת, כל הלילה עובד עליו. לקראת מוסף יצר הרע מגייס כל הכוחות שלו. רק תישן. תעשה טובה, תעצום עיניים. תאבד את כל השכר שלך כל הלילה. תאבד. עוד דקה. תעצום, תהיה עייף. עוד טיפול. מה יש לך? די, לא, עשית את שלך. כל הלילה עבדת. מותר לך לנוח. תעצום עיניים לשנייה אחת ותהיה יותר ערני עוד רגע. מפיל אותך בתרדמה. מפיל אותך זכה. אחרי מוסף כבר אין עבודה. או הצלחת להגיע למוסף והתגברת עליו, או לא. הוא עוזב. פתאום כולם מתעוררים. לא מרגישים עייפים. אני יוצאים בית הכנסת, אני בדרך כלל באים לקידוש חלבי, כן, באים אלינו בעזרת השם לקידוש חלבי, כולם מוזמנים כמובן. הולכים הביתה לקידוש החלבי, אומר לי, לא משנה עכשיו, השמות לא רלוונטיים. אומר לי, לא מרגיש עייף. לא מרגיש עייף. תאמין לי איזה תיקון היה, לא מרגיש עייף. כל התיקון היה בניקורים ובזה. כל התיקון. עבר מוסף, הוא לא מרגיש עייף. למה? זה אור גבוה מאוד. אז יצר הרע נלחם בכל הכוחות שלו. צריך מאוד מאוד חכם.